מתחילים את פרשת קורח. שם יאיר עינינו בתורתו. אנחנו נמצאים עמוק בתוך ספר במדבר, עמוק בתוך הסיבוכים, והסיבוכים של פרשה הקודמת נראים לנו כבר זוטרים ליד הסיבוכים הבאים. ומגיע קורח ואוסף בצורה ממש באמת גאונית את כל הממורמרים בעם, את כל מי שלקח, את כל מי שהרגיש שהוא מגיע לו הכתר ואין לו, את כל מי שאמור להיות בראש ולא, כל האנשים הממורמרים על זה שהם לא נבחרו להיות הנציגים של הציבור, והוא לוקח אותם בצורה גאונית, את ראובן שאמור להיות עם הבכורה, ודתן ואבירם, האנשים שנמצאים תמיד כדי להצית מריבה, והוא לוקח בצורה גאונית את כל האנשים שבעצם מרגישים איזשהו חיסרון. כמובן הוא בעצמו מרגיש את החיסרון, כמו שרשי מספר לנו, שטען שאמור הנשיאות להגיע אליו במקום אל ליצפן בן עוזיאל. ליצפן בן עוזיאל הוא קטן ממנו, ולכן הוא צריך לקבל את הנשיאות, ולכן כעס קורח. אבל אז הוא משתמש במתק שפתיים בטענות מאוד 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 מיוחדות, שצריך לעמוד על דברים, כי קורח כשהוא טוען את הדברים, הוא טוען דברים מאוד מאוד עליונים, שצריך ממש בסכין החריפה לבדוק מה נכון בדברי קורח, מה לא נכון, מה החטא שלו, מה הסכנה שבו. הכי פשוט היה תמיד הכי פשוט זה להגיד קורח רשע, זהו, לסגור את הפרשה. רשע, מה רצה? כבוד רצה, זה רצה בעצם לעצמו, רצה רק שהוא יהיה בראש וזהו, ולסגור את הפרשה, זה הכי פשוט. אבל כדרכנו בקודש, אנחנו משתדלים לראות בכל נטייה, אני אומר עכשיו דבר שהוא משמש אותנו תמיד, כלל הדמילתא, תמיד שאתה נפגש עם כוח שמתנגד אליך ואתה מתייחס אליו בזלזול וביטול, אז לרוב אתה לא תצמח מהמפגש איתו. יכול להיות שלצמוח, כלומר זה לחסל את מישהו מולך, או לא יודע, להעביר אותו, תלוי איזה כוח מתנגד אליך, אבל יהיה תמיד נכון להבין מה הוא בא לעשות, מה העומק של הדברים. וכדרכם של אנשים שהם בעלי יכולות ציבור, צריך להקשיב עמוק למה הם אומרים. גם היום אנחנו נתונים במצב כזה שיש הרבה אמירות במרחב הציבורי, ומאחר לכל אמירה צריך להבין מה מסתתר, מה עומד ביסוד של הדברים, לאן הכל הולך. לפעמים אנשים לוקחים מילים מאוד מאוד יפות ונותנים כותרת לדבר הכי רקוב שיש בעולם. אני יכול לצעוק דמוקרטיה על דבר הכי לא דמוקרטי בעולם, ואני יכול לצעוק שלום לדבר שהוא אנטי שלום, או להחזיר את החטופים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שצריך תמיד תמיד בסכין החריפה לבדוק מה הם תוכן הדברים שעומד מאחורי. תמיד צריך להיות אנשים חכמים להבין מה באמת מי שמולך אומר. אנחנו בדור כזה שצריך לבחון את כל האמירות, לבחון מה עומד מאחריהם, לא ללכת שולל אחרי כל מיני אידיאלים, תליטות שכולה תחלת, אחרי כל מיני אמירות כלליות. תמיד צריך לבחון איך זה מסתעף, לאן זה הולך, מאיזה מקום זה מגיע. חייבים, כדי להחזיק ראש במרחב הזה של הדעות והאמונות, אנחנו חייבים להיות כאלה, להיות מתבוננים, להבין מאיפה הכל מגיע. אז אנחנו ננסה בעזרת השם להתבונן בפרשת קורח, להבין מאיפה מגיעות האמירות, מה האמירות נכונות, מה לא אמירות נכונות, מה הוא אומר קורח, ולפי זה להבין אולי מה היה חטאו. כי כמובן אנחנו כן יודעים שהוא חטא, ודאי חטא בחטא חמור מאוד, חטא חמור שבסופו של דבר שמו אותו באדמה, שתלו אותו בתוך האדמה, זה חטא חמור מאוד, ונבלע קורח, ואמרי לשו היה מן הבלויים ומן השרופים, גם נבלע גם נשרף. עד הכוח. אבל צריך להבין, אז אנחנו יודעים שוודאי הוא עשה חטא. טוב, אנחנו צריכים להבין מה היה החטא, מה הוא אמר, מה בתוך הדברים שלו נכונים, מה לא נכונים. אנחנו ננסה להבין בעזרת השם. אז אומרים לנו חז"ל, שקורח טען טענה כזאת. אומרת לנו התורה קודם כל, אומר, מגיע קורח, ואומר, אמירה מאוד מאוד מושכת את הלב. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסעו על קהל השם? כלומר, מגיע קורח ואומר, במתק שפתיו, מושך אחריו את כל העדה, כולם אחריו. תשמע, פעם ראשונה שמישהו אומר לי, תשמע, אני גדול, אני קדוש, כולם קדושים, זה מאוד מאוד מפתה ללכת אחרי קורח. ותוכם השם, ומדוע תתנסעו על קהל השם? למה אתם, משה ואהרון, נוטלים את הגדולה לעצמכם? האם האמירה הזאת נכונה? האם האמירה הזאת טובה? כל העדה כולם קדושים? כנראה שוודאי נכון. ישראל קדושים. ודאי שזו אמירה נכונה. כל העדה כולם קדושים. השאלה היא, איך אתה משתמש באמירה הזאת? זה קריטי. ובשביל זה אני רוצה שנייה ללכת לפרשה שמלווה אותנו מהפרשה הקודמת עוד. פרשת ציצית. פרשת ציצית היא הפרשה שמחברת בין חטא המרגלים לבין חטאו של קורח. ואפשר לומר בעדינות שחטאם של שניהם הייתה בעין. איך חז"ל אומרים, איך התורה קודם כל אומרת, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. כלומר, כל החטא מתחיל בחוסר פרופורציות בראייה. הראייה היא ראייה מוטעת, ראייה לא נכונה. ומי שזוכר בשיעור הקודם, אחרי שדיברנו על שיטתו של המגיד מישרים, הלא הוא המגיד שמתגלה לבית יוסף, אומר שכל העניין של שליחת המרגלים בכלל היה, מראש כל עניינם היה בכלל לא לרגל, אלא רק להביט בעין טובה. זה כל המטרה שלהם. ככה המגיד מישרים, דיברנו עליו בעריכות פעם הקודמת. אומר המגיד מישרים, כל המטרה הייתה ארץ, אנחנו יודעים שהיא טובה. ואנחנו יודעים גם איך לכבוש אותה, והקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו בסך הכל רוצים שאתם תסתכלו בעין טובה. על ידי המבט הטוב הזה, על ידי העין הטובה, זה גוף אולי נזכה וניכנס לארץ ישראל. העין הטובה זה מה שנתבע מהם, אבל הם טרו אחרי עיניהם. הם נתנו לעין להשפיע על הלב. והם קיבלו תמונת מצב אחרת לחלוטין ממה שמשה רוצה. ונהי בעינינו כחגבים. שם הצרה. הצרה הגדולה מהם מתחילה בעין, כשאדם מביט על עצמו בעין לא נכונה. כשאני חגב, כשאני קטן. אז הנה, מגיע קורח. ויש לו טעות הפוכה. הוא לא אומר אני חגב. הוא לא אומר אני קטן. הוא לא אומר אני לא יכול. אני יכול. אני קדוש. או, יופי, מצוין. מצוין קורח. ברוך הבא. טוב מאוד. אמרת את מה שצריך לשמוע. כולם קדושים. אנחנו אנשים גדולים. אנחנו אנשים טובים. כולם אנשים קדושים. איזה יופי. מצוין קורח. שריך. צריך לתת לו נשיקה. איזה יופי. אומר קורח, מגדיל את כל העם, כולם קדושים, כולם גדולים. מצוין, זה יופי. תלית שכולה תכלת. מה עשה קורח? כינס 250 ראשי סנהדראות, אומר רש"י. נתן להם תליתות. אמר למשה רבנו, רבי משה, אתה אמרת לפני רגע, נכון? פרשת שלח. אמרת, מה צריך לעשות? אני רבותיי, שנייה אחת, אני רוצה לעצור שנייה אחת. נסביר מה זה מצוות ציצית. מה זה מצוות ציצית? מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו? מה הפשט? כאילו, מה זה? התלית? זה הציצית? בואו שנייה ננסה להבין, מה זה ציצית? מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? והוא אומר השם ולשמור, דבר אל בני ישראל. מה אמרת עליהם? נכון? דבר אל בני ישראל אמור. אתם, מה צריכים לעשות? אתם צריכים לקחת את כנפי בגדיהם. כלומר, את הבגד שיש לכם. לכל אחד היה ג'לביה. לכל אחד היה לו איזה, לא יודע מה, איך לקרוא לזה, איזה ג'לביה כמו של הבבא סאלי כאלה, נכון? והיה לו איזה ארבע כנפות. זה מה שהיה לפני התורה. לפני שהתורה חידשה מצוות ציצית. מה התורה ציוותה אותנו? לקחת את הטלית. מה זה טלית בעברית? בגד. שניים אוחזים בתלית, מה זה תלית? כולם מתחילים לחשוב. שתיים, כולם מדמיינים, מה שתיים אוחזים בתלית? אז כולם מדמיינים את התלית, ואז הם עושים ככה, הוא מושך פה את התלית של הבית כנסת, הוא מושך אותה את התלית של הזה, ואז מה הם עושים? יחלוקו. מה יחלוקו? הכוונה, מה יעזור לו? יחלוקו. ברוך שאמר. הוא יכל להחזיק עם השתי ציטיות הקדמיות. יעשה איתו ברוך שאמר. לא, זה לא, זה לא הפשט, רבותיי. הפשט הוא ששתיים אוחזים בתלית, הכוונה הם מחזיקים בבגד. למה אני מסביר את כל הדבר הזה? כי בגד זה לפני התורה. מה התורה ציוותה אותנו? התורה ציוותה אותנו לקחת את הציצית ולשים אותו בכנף הבגד. זאת מצוות ציצית. מצוות ציצית לא החידוש שלה הוא בתלית הקטן, כלומר מה שאנחנו, בלבוש, אלא בפתילים, שם החידוש שלה. עכשיו, אחרי שאנחנו, בואו שנייה נבין, בואו נקרא את מצוות ציצית. דבר אל בני ישראל, לאמור, נכון? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. בסדר? אז מצווה ראשונה צריך לעשות ציצית. ואז מה צריך לעשות? ונתנו על ציצית הכנף, אותה ציצית שאתה עושה, תשים שם פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וריתם אותו, את מי זה אותו? הפשט זה פתיל תכלת. הפשט פתיל תכלת. וריתם אותו, כי אחרת אם זה היה את הציצית, זה היה אותה. וריתם אותה, את הציצית. נכון? ציצית ראשי, והחוזנים בציצית ראשי זה בקצוות, בשוונצים, נכון? מה זה בחוזנים בציצית ראשי? מה זה לשים ציצית? לשים ציצית זה לשים את הפתילים שבסוף, נכון? שבקצה. זה הציצית. נכון? והחוזנים בציצית ראשי זה בשוונצים. יפה, אז זה הציצית. המצווה התורה, נכון, יש לך ציצית. תשים עליה פתיל תחלת, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. טוב, איזה מצווה יפה, וואה. מה זה, מצווה כזאת, כללית כזאת, נכון? מצווה מאוד מאוד כללית. מצווה מאוד עליונה, אידיאלית, מרחפת. זה אומרים בפנימיות, אתם יודעים שהתלית זה האור המקיף. מה זה האור המקיף? האור המקיף זה אור שהוא לא יכול להגיע אליי פנימה. לא, זה משהו מקיף. חופף עליו כל היום, עוטה אור כסלמה, ככה האשכנזים אומרים פסוקים מיוחדים כאלה לפני שמניחים את התלית, כתוב את זה בספר עולת ראייה, איזה עוטה אור כסלמה, כמה אידיאלים, פורסים את התלית, איזה יופי. טוב, וככה זוכרים את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, וגם יש לנו הבטחה, אתם תעשו אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וכו'. אני השם אלוקיכם. טוב, איזה מצווה יפה. אומר קורח, וואו, מצווה מאוד מאוד גדולה, אבל יש לי רעיון יותר טוב. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יעשו ציצית, יעשו שוונצים, יעשו... למה? כל המטרה בסוף, להגיע מהתלית אל הציצית, אל הפתיל תחלת, וריתם אותו וסחרתם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא אומר את כל הדברים האלה? יש לי פתרון יותר פשוט. מה אתה אומר? אתה אומר, וריתם אותו, תראו את התחלת. תזכרו ברקיע, בכיסא הכבוד, בשמי השמיים העליונים והתחתונים. אתה אני רואה את זה, זוכר בכיסא הכבוד, אומר, וואו, השכינה פה. מה, אני לא אעשה, מה, בטח אני אעשה מצוות, אני בטח לא יתור. מצוין. זה מה אומר הקדוש ברוך הוא. מה אומר קורח? אומר קורח, למה צריך את כל הדברים האלה? בוא, אני אתן לך שדרוג. אל תעשה ציצית. לא צריך ציצית. אני נותן לך תלית שכולה תכלת. מה הכוונה? לא צריך שוונצים. זה לא יפה. צריך לתקוע אותם אחרי זה במכנסיים. לפי הספרדי, לפי האשכנזים, תוציא אותם החוצה, תכניס אותם פנימה, מתי שאתה... למה? זה סתם כזה. למה? לא צריך ציצית. צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא. אני אתן לך תלית כולה תכלת. אתה רק תלך, מה זה? אתה אפילו, כולך תהיה תכלת. הכל יהיה מצוין, הכל תכלת. זה מה שקרה, כולם אומרים, תלית שכולה תכלת. נכון? כזה ילד חמוד, תלית שכולה תכלת. כזה מתוק. זה לא טוב, תלית שכולה תכלת. למה לא טוב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ככה אני רוצה. אני רוצה ציצית עם כנף ופתיל תכלת. מה הוויכוח פה? מה הוויכוח? מה זה מצוות ציצית? קודם כל מצוות ציצית בפשט, אומר השפת אמת, ציצית מלשון להציץ. מצוות ציצית זה מצווה של עיניים, זה איך להסתכל בעין נכונה על המציאות. כך אומר השפת אמת, ציצית מלשון להציץ. איזה הצצה, איזה הבטה נכונה צריכה להיות, איך מציצים, איך מסתכלים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אסור להשתמש בעיניים, בסרסור הזה, בעין לא טובה, בצורה מה שנקרא נצלנית. הרי מה זה תייר? מה הוא עושה עם העיניים שלו? מה עושה התייר? הוא טר אחר עיניו. מה אומר התייר? אומר התייר, וואו, what a beautiful place, וואו, it's nice to be in Israel, וואו, איזה יופי, it's wonderful, מעולה, איזה כיף פה. ואחרי 10 דקות אורז את חפציו ונוסע בחזרה לארצות הברית או לכל מקום שהוא הגיע, לא משנה, תייר, לא משנה מאיפה הוא הגיע. מה רע בזה? זה מצוין. לטור זה לראות דברים טובים. לטור, אומר המלבים, זה לראות דברים טובים. מה הבעיה? איפה הבעיה מתחילה? כשאתה רואה דברים טובים בלי ליצור קשר, בלי ליצור חיבור אמיתי. מה זה לטור אחר העיניים? האדם רואה איזו אישה, מנצל את היופי שלה, לוקח בעיניים את היופי, מסתכל במבט חמדני על היופי בלי להיפגש עם מה שמאחורה, בלי לקרות ברית, בלי ממש לבוא בברית עם אותו קשר של חיים. זה נקרא תייר. תייר בא, מסתכל, וואו, איזה יופי, איזה נחמד, איזה כיף, what a nice. הוא גם קל לו להיות נחמד, גם הוא יכול להיות הכי נחמד. תיירים הכי נחמדים, זה קל, ממש קל להיות נחמד לכמה דקות וללכת אחר כך. זה לא בעיה. כי אין לך מחויבות, אין לך אחרי זה צריך להישאר, אין לך אחרי זה צורך להסביר את עצמך. מאוד פשוט, תייר, זה לטו. יש טעות עוד יותר גדולה מתייר הזה. זה הטעות של כוח. כוח, לקחת את הטלית למקום שכולו תחלת. אנחנו נגיד שנייה מה זה אומר. מה זה אומר שאת הטלית כולה תחלת? מה זה אומר? זה בעצם לקחת את הצד המקיף. הצד הבגד הזה, הרבה, מה זה בגד? זה מעל הגוף. הוא משהו עליון כזה. משהו ניצב, במיוחד בגד כזה שמחסה את כל הגוף, זה הטלית. אותה אור כסלמה. זה האור המקיף. זה משהו מאוד מאוד עליון. את מה הוא שכח? את כל הפרטים, את כל הסעיפים, את כל המצוות הוא שכח. כי התורה אומרת, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אז ריבונו של עולם, למה אמרת לנו לשים ציצית? תעשה תחלת את כל התלית. לא. אתם יודעים מה זה ציצית? איך אומרים דורשי רשומות? ציצית בגימטריה 600, נכון? צדיק יוד, צדיק יוד, זה 100 ו-100, תף זה 400, 600, 8 חוטים, 5 קשרים, 613 מצוות. אתה צריך, ככה זוכרים את המצוות, ככה אני צריך להפעיל את הגימטריה? לא, לא, הגימטריה היא רק רמז לפנימיות. הפנימיות כבר בא שייך הכל. הגימטריה היא לא זה עבור, זה לא הנקודה. הגימטריה היא לבוש, פרפראות לתורה. זה פרפרת לתורה, זה הכינוח של התורה. מה התורה אומרת? התורה אומרת, רבותיי, יש לכם תלית, יש לכם אידיאלים? אני אגיד את זה הכי פשוט. תפסיקו לדבר אידיאלים בלי פרטים. תפסיקו לדבר אידיאלים בלי מצוות. לדבר גבוהה גבוהה, בלי פרטים, בלי ציציות שיורדות למטה. ויוחזני בציצית ראשי, כן, בשערות הקטנות, המתפרטות האלה, כן, את זה אני רוצה. את הפרטים הקטנים, את הציצית, זה המצוות. ככה זוכרים את המצוות. רקיע כיסא הכבוד זה מצוין, זה פתיל תחלת בתוך המצוות, נכון. זה, אבל זה בדיוק הצד ההפוך של הציצית. זה בדיוק הצד ההפוך. את הציצית אתה צריך לעשות, הכוונה תתמסר לפרטים. נתמסר יותר מדי לפרטים. לא לשכוח למי עושים את כל הפרטים. לכן יש פתיל אחד של תחלת. שנזכור שאנחנו עושים את כל הפרטים, נזכור מה המגמה של הכל. בדיוק, בדיוק, הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם. זה ודאי, זה פשט התורה, רב חיים, נכון? זה ממש שקולה. למה היא שקולה כנגד כל המצוות? כי בת אמון הסוד. מה הסוד? הסוד בין האידיאלים אל המצוות. זה מסביר למה צריך מצוות בעולם. רבותיי, אני אומר את הדברים כי בכל דור ודור, תמיד, 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 מאז ומתמיד, מקורח, מקין, אני בכוונה אומר מקין, עוד רגע תבינו למה, מקין והבל, עד קורח, עד הנצרות, ועד הרבה אמירות חלולות שקיימות גם בימינו, תמיד יש את אותו קסם שר, את אותו שקר. מהו השקר הזה? רבותיי, להתעטף בתליתות שכולן תחלת. להגיד דברים גדולים, להגיד אידיאלים נשגבים, ולזרוק את המצוות לפח. זה השקר של קין, זה השקר של קורח, זה השקר של הנצרות, זה השקר של כל התרבויות החלולות שקוראות בשם אמירות גבוהה גבוהה ומנותקות מהסעיפים ומהפרטים. להגיד הרבה אמירות חלולות בלי שום כיסוי, זה ריק. זה ריק לגמרי. זה המסוכן. זה סכנה מאוד מאוד חמורה. כי האמירות האלה יכולים להביא אותנו לריקבון. אתם יודעים שכתוב, אני אגיד את זה כאילו במילים שלי, את מה שהרב קוק. אי אפשר להגיד, זה לא גאונותו, זה נבואתו. בנבואתו אומר, רוח השם נוססה בו. מורנו ורבנו הרב קוק. הרב קוק, בספר למהלך האורות, מהלך ישראל ותחייתו, כותב מה הקשר בין כל ה... הרי כתוב, זה בשער הגלגולים, המקור הזה בשער הערי, בשער הגלגולים, ששער הגלגולים מביא אותו גם השלה כזו, שאתם יכולים לראות אותו במקור פה בעדף הקודם, וכבר נודע מה שאמרו המקובלים, אומר השלה הקדוש, כי קורח הוא גלגול קין. כי נתגלגל קין שלוש פעמים, מצד נפש, רוח, נשמה. איפה הוא נתגלגל שלוש פעמים? במצרי שהרג משה, במצרי, ויתרו חותן משה, וחבר הקיני, לכן קראו לו חבר הקיני, נפרד מקין, ואחר כך בקורח. נפש, רוח, נשמה. זה שלושה גלגולים. ומסביר השלב בעריכות שמשה הוא גלגול של אבל, לא נעריך בדרך דברים, רבותיי, זה סודות פיליים שאנחנו לא ניכנס אליהם. מופיע כבר בשער, בערי הקדוש, בשער הגלגולים, שקורח הוא בעצם ניצוץ של קין. אני רוצה שנייה להתעכב בזה, יש הרבה מה להתעכב ולסתות מזה אותו, אותו מצרי שהרג משה, ויר כי אין איש, והתמנהו בחול, מה שחזל אומרים, יש הרבה מה להעריך, לא נעריך עכשיו. עכשיו אנחנו מתמקדים בקורח, בטעות הקורחית הזאת. אומר קין, מה אומר קין? אומר קין, בוא נראה. אני קדוש, אני טהור. למה אני צריך סדר של התעלות? למה אני צריך? אני טהור כולי. אני לא צריך סדר של התעלות, סדר של עלייה. אני טהור. זה לועג למוסר. זה לועג לתיקון המוסרי שיש באדם. עוד רגע נגיע לקין, אבל בוא שנייה נלך לקורח. אומר קורח, כל הידע כולם קדושים, ובתוכם השם. האם זה נכון או לא נכון? האם הידע כולם קדושים? מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. שימו לב, יש פה איזה שוני. יש הבדל בין גוי קדוש לבין כולם קדושים. למה? כי כשהתורה אומרת גוי קדוש, זה המגמה של עם ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לשם המגמה, לשם פנינו נשואות. אנחנו הולכים אל האידיאל הגדול. איך נלך אליו? מיד אחרי זה, מקבלים את התורה, מקבלים את המצוות. ככה הולכים אל האידיאל הגדול של להיות גוי קדוש. מה אומר קורח? הייתי מוסיף עוד מילה אחת. כי כל העדה כולם קדושים עכשיו. זה השקר. המילה עכשיו מסבכת אותנו מאז מפעלי קדם עד עתה. המילה עכשיו מילה מסבכת. המילה עכשיו היא מילה שקרית. למה? כי העולם הוא צריך לעבור תהליך אמיתי. העולם לא יכול לדלג. כל שלב יש לו את המקום שלו. לקחת אידיאלים שכולם מסכימים עליהם ולהגיד אותם עכשיו, זה השקר הכי גדול שיכול להיות במציאות. זה שקר, לא כי זה לא נכון, כי זה לא פרופורציונלי, זה לא עכשיו, זה לא נכון. יש תהליך, יש אמת שצריכה לצמוח. אמת מארץ תצמח. אתה רוצה לדעת מה זה אמת? דבר שצומח לאט לאט, ולפעמים כל כך כל כך מרתק ללכת אחרי השקר עכשיו. כל כך נכון, זה כל כך אמיתי, זה כל כך אידיאלי, זה כל כך עליון. זה השקר הכי גדול שיכול להיות, כי זה לא צומח. אתם תעשו את האנלוגיות אחרי זה, רבותיי. כל אחד ייקח את העכשיו שלו לכל מקום שהוא רוצה. הכל, רבותיי, אנחנו לומדים את האידיאלים, את המבט הנכון. מה היחס בין האידיאלים אל הפרטים? מה היחס בין התלית שכולה תחלת אל הציצית? מה היחס בין הקריאות הגדולות אל העבודה המוסרית? זה סוד הפרשה שלה. רבותיי, קורח לוקח תליתות שכולן תחלת ומדבר באידיאלים גבוהים גבוהים, ואומר שלא צריך את ההסתפויות הפרטיות, לא צריך את המצוות, לא צריך את הפרטים. וזה השקר הכי גדול. כי למה יש פרטים? לקחת עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, לקרב אל הגאולה, אל כל האידיאלים. אתם יודעים שהרב צבי יהודה תמיד היה באיזה משפט שהוא היה תמיד אומר על הנצרות. אני פה מכניס, אני מהרבה פה, קין, כוח, נצרות, הכל פה ביחד, מה שהרב פה אומר. הרב אומר על הנצרות שהם היו באים במחתרת, גנבים, באים במחתרת. ככה הנצרות הרשעה הייתה באה במחתרת. ככה הרב צבי יהודה היה קורא להם. ומסביר למה, מסביר למה הם באים במחתרת. מה זה ממחת? מה היה לישראל ממחת? ממחת נביאים עמדו להם לישראל. מה זה תרת? תרת מזכיר לנו את תורת משה עבדי. מה זה לבוא במחתרת? שימו לב את השקר הגדול של הנצרות. אומרת הנצרות תורות, את כל חמשת חומשי תורה, זה לא כזה חשוב. אפשר ללכת ישר לנביאים. וכר זאב עם כבש יחד, איזה יופי, ונערו גויים, איזה יופי, וואו, חסד, שלום, איזה כיף, עוד ישבו זקנים וזקנות. לקחת את כל הנבואות האידיאליות האלה, ומה עשו הנצרות? מחקו את התורה. הדבר הראשון שהנצרות עשתה, הם מחקו את המצוות המעשיות. את כל הפרטים הם מחקו, ראשון, הדבר הראשון שהם עשו. מאז, זה בזכות אחד שקראו לו נתן ציצית, אני לא זוכר את השם המלא שלו, שמעון קיפה, זה היה השם שלו. היה יהודי שמסר את הנפש ואת הנשמה שלו למען עם ישראל. מה הוא עשה? הוא נכנס בתוך חומר, הוא הרגיש לאן הנצרות הולכת להגיע. ואז הוא אמר להם, רגע, הרי אנחנו בכל מקרה הולכים לכיוון כזה של לאבד את המצוות. אז בואו נכריז בריש גלי שאנחנו מבטלים את המצוות. והם הקשיבו לו. הוא היה יהודי צדיק שממש הוא מר כדי לגלות את השורש המר של הנצרות, כדי לחשוף את הרוע. אז אמרו, בואו נבטל את המצוות המעשיות. והם הקשיבו לו, לאותו שמעון קיפה. ושמעון קיפה נהרג במסירות נפש. הוא מת, מסר את נשמתו כדי לברר את כל השקר של הנצרות. כי הנצרות, הדבר הראשון שהיא עושה, זה מוחקת את המצוות המעשיות. מוחקת את הפרטים, מוחקת את הציצית, נשארת עם תלית שכולה תחלת. איזה יפה זה. זה כל כך מתוק לדבר על אידיאלים כל כך גדולים. זה כל כך פשוט לדבר. וכל כך כיף להגיד אותם בסוף. עכשיו. כל העדה כולם קדושים. עכשיו. ומדוע תתנסו על קהל השם? בלי לשים לב. המדרון החלקלק הזה פתאום בבת אחת אומר, רגע, אם כולם היו אחריי, כולם קדושים, כולם דמוקרטיה, כולם דברים גדולים, כולם רוצים עכשיו, וזה כל כך נאור ומתוחכם ואמיתי, אז למה צריך את רב מוישה ואת רבי אהרון בראשנו? למה צריך ראש? אולי כדי שהוא יהיה השם, אולי כדי להאשים אותו במה שלא אנחנו. אפשר להחזיק אותו, אבל צריך גם להאשים אותו. מדוע תתנשאו? לא צריך ראש, כי כבר כולם קדושים, כולם שמה בטופ. אז למה צריך? לא צריך. טעות. בוקר ויודע השם את אשר לו. אומרים חז"ל במדרש, מה זה בוקר? מה קשור בוקר? בוקר ויודע השם. מחר, מה זה בוקר ויודע השם את אשר לו? אומר המדרש, בוקר. יש בוקר, יש לילה. יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. יש דרגות במציאות. יש סדר התעלות. יש תהליך של צמיחה של האמת. אמת צומחת לאט לאט. יש תהליכים. יש דרגות של קדושה. יש סדר. בוקר. אומר המדרש, פשוט מדהים המדרש. גבולות חלק להם הקדוש ברוך הוא לומר. אתם לא יכולים להפוך ערב לבוקר. אתם לא יכולים להפוך כהנים ללווים. אתם יודעים שבזוהר הקדוש כתוב שהוא ניסה להפוך את השמאל לימין. הכוונה ניסה להפוך את הלוויים להיות כהנים. כי הרי הוא לוי, הוא רצתה, וביקשתם גם כהונה, המעט, כי הבדיל השם, וביקשתם גם כהונה. לקחת את הלוי להיות כהן, זה לערב בין השמאל לימין. כלומר, במילים אחרות, קורח, טעות אחת. למחוק את הסעיפים, למחוק את ההתפרטויות, למחוק את תהליך הצמיחה, וטעות שנייה, למחוק את הגבולות. שימו לב, אין גבולות. זה במקרים אחרים, מגיע אותו חוסר גבולות, מגיע לזה שאין איש, אין אישה. יש הורי א', הורי ב', אין איש ואישה. מה זה הגבול? למה אתה קובע לי את הגבול? אל תקבע לי גבול. אתה כהן? אני גם רוצה להיות כהן. למה שתגביל אותי? אתם יודעים שיש מדינות, כשנותנים לך תופס למלות, יש לך איזה 17 אפשרויות. מי אתה? אתה... זה לא יודע איך להסביר את כל המילים המסובכות האלה. אתה מפה, טרנספטנר, לא יודע את כל המילים האלה. אתה תגדיר מי אתה. אין גבולות, אין דברים ברורים. אין בוקר ולילה. למה בוקר ולילה? אנחנו נמצאים בבין השמשות. אנחנו רוצים להגדיר שאנחנו ככה, אנחנו רוצים ככה. לא! אומר להם משה רבנו, בוקר! ויודע השם את אשר לו. יש כהנים, יש לוויים. ביקשתם גם כהונה? מה פתאום? בסדר? אין דבר כזה. אתם, יש הבדל. אין לטשטש את מדרגת הכהונה מהלוויה. אין לטשטש את הבוקר ואת הערב. אין לטשטש. אסור לטשטש את הגבולות. מי שמטשטש את הגבולות, סכנה חמורה. טוב. אז הקורח, הקין, הנצרות, מטשטשת את הגבולות. אין הבדל. מדינת כל אזרחיה. אין... יהודי! אתה יהודי? מה זה יהודי? מה זה? מה זה יהודי? אני לא מאמין ביהודי. כולם יצורים, כולם, הכל בסדר, כולם אותו דבר. זה כל כך יפה נשמע. הכל אוניברסלי, כללי, אין גבולות, אין סעיפים, הכל אידיאלים כלליים כאלה מרחפים מעל, והכל נרכב. אתם יודעים, שהשאלה שהכי צריך לשאול, אז איך קורח שפיקח היה, מה רע על השטות זו? אז את כל הדברים האלה שאנחנו עכשיו יוצאים עליהם בחוצץ, מאיפה זה בפנימיות הגיע לקורח? הרי יש פה גרעין קטן או גדול של אמת בתוך הדברים. איך מתייחסים לגרעין הזה? עד עכשיו הסברנו מה עם הקלקולים שבקורח. מאיפה השורשים שלו נובעים? מקורח, מקין, נוצרי. עד כדי כך שאמרו שקין ראשי תיבות, קורח, ישו נוצרי. כן. ובאמת, מאיפה הדברים האלה מגיעים? מה הקורח שפיקח היה? מה ראה לשתות זו? אומרים חז"ל, אינו התעתו. העין שלו שימאה את המבט. העין שלו בלבלה אותו. למה? כתוב במדרש שראה שושלת שיוצאת ממנו ועד שמואל. והוא התפלל, קר לי בך בערב שבת, משה ואהרון בכהנם ושמואל בקורש. אז הוא התפלל ככה, אמר הוא משה ואהרון בכהנם ושמואל בקורא שמו. משה ואהרון, שמואל, וואו, איזה יופי, שווה. אפשר? כל הגדולה הזו באה ממני ואני אדום? מיד ויקח כוח. מה קרה פה?
ששמואל גדול ממשה.
נכון, ובאמת יש צד מסוים ששמואל באמת יש בו צד שחזל אומרים, התורה, הנביא אומר, דוד המלך אומר, משה ואהרון בכהנם ושמואל בקורא שמו. יש צד בשמואל שבזה הוא משתווה כביכול למשה ואהרון. יש בזה צד מסוים. כמובן שזה צד מסוים, אנחנו לא מדברים במשה, בכל ביתי נאמנו, לא מעיזים לדבר במדרגת משה. כל פר ספר במדבר אומר לנו אל תדברו במדרגת משה. זה כל ספר במדבר, כל מי שמעיז לדבר במשה קורה לו משהו לא טוב. זה כל, זה בדיוק שאנחנו מעיזים. אבל יש בחינה מסוימת כנראה שבה שמואל משתווה למשה ואהרון. מה מיוחד בשמואל שקשור לקורח בנקודה הזאת? רבותיי, שמואל, כתוב במדרש, יש לכם את זה לפניכם שם במדרש, במדרש מספר 3. אתם יודעים שיש מדרש, במדרש רבה הוא מספר, המדרש מאוד מיוחד, הוא מספר על שבעה עקרות. ששבעה עקרות כל אחת שייכת ליום אחר בשבוע. הוא מתחיל למנות את כל העקרות שיש, ואז הוא מגיע ביום החמישי, הוא מגיע לחמישית, לחנה, אמא של שמואל. ואז הוא אומר, העקרה החמישית זו חנה, כנגד יום החמישי. הוא מעניב רע ביום החמישי. ואוף יופף על הארץ. כל עקרה קשורה לבחינה מסוימת, למשהו שנברא ביום שלה. עכשיו מדרש מרתק, אתם תראו אותו בהזדמנות, אתם יכולים לפתוח פה. אבל מה אומר על חנה ועל שמואל? וכן היה שמואל בנה של חנה, כעוף הזה הפורח ממקום למקום וממדינה למדינה וסופו חוזר לכינו. וכך היה שמואל עוסק בעסקיהם של ישראל והולך בכל המקומות שנאמר והלך מדי שנה בשנה וגומר ותשובתו רמתה כי שם ביתו. רבותיי, לשמואל לא היה בית. היה לו בית ברמה, הוא היה חוזר אליו פעם אחת בשנה לקיים מה שנאמר ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. אבל באמת כל משימת חייו הייתה ללכת אל כולם, לחבר את כל הקצוות, להפוך את כל עם ישראל לכולם למדרגה אחדותית מאוד, למדרגה מאוד 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 מחוברת. כן, כולם, כולם קדושים. נכון, יש בזה משהו אמיתי. שמואל זה אותו אחד שיגיע בסוף ספר שופטים, אחרי שעם ישראל צמא כבר למדרגת המלכות, והוא זה שיצמיח את קומה האחדותית, אחרי שכל שבט חי בנפרד, והוא יביא ויצמיח קומה כזאת שמחברת את כולם למדרגה אחת. אז מה ההבדל בין קורח לשמואל? למה אצל קורח זה כל כך נפילה גדולה ואצל שמואל זה משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו? מהי נקודת ההבדל? כמובן שמואל הנביא תשובתו הרמתה כי שם ביתו. וחז"ל אומרים לנו רמתה זה המקום שממנו היו צופים אל בית המקדש. לחבר את כל הדברים האלה אל בית המקדש, להעלות אותם, לא להניח את הציפיות, לא לעשות כולם קדושים עכשיו, לחבר את כולם דרך האידיאל הגדול שימשיך ויצמיח צעד אחרי צעד את הגאולה, זה מצוין. אבל לא להגיד שעכשיו הכל תמון, לא להגיד שאין סדר התעלות, הפוך, יש ירושלים, כולם עולים לירושלים, כולם שואפים אל הקודש, ושם יפגשו עם הכהנים. כן, יש כהנים, יש לוויים, לוויים האלה יש גם דלתות, ולפעמים צריך לשים גבולות, יש גם שערים שצריך לסגור. יש לפעמים ששער נפתח ויש לפעמים ששער צריך לסגור אותו. ויש גבולות, בוקר ויודע השם, יש גבולות למציאות. יש גם אידיאל לחשוף אליו, יש מקדש, יש קדושה. 10 קדושות הן, לעלות מארץ ישראל, עולים קדושה אחר קדושה. זה סדר התעלות כזה. כששמואל הנביא מחבר את כל העם אל האידיאל הגדול, הוא לא אומר להם, זה עכשיו בכם. אתם תעלו, ותשובתו הרמתה. ואז מגיע שמואל, הרי מאיפה הגיע רבותיו? מאיפה שמואל נולד? ממי? מאלקנה. אלקנה היה היחיד שעולה לרגל בתקופתו. היחיד. כך עשה האיש ההוא מימים ימימה. לקח את כל כנסת ישראל איתו לירושלים, והיה הולך, כל פעם חזל מספרים לנו שהוא הולך מפה, ופעם אחת משם, כדי לסוף לאט לאט עוד אנשים אל ירושלים. אוסף את כולם, אחדות גדולה. סביב מה? סביב הקודש. רבותיי, יש הרבה, הרבה, הרבה מיזמי אחדות. שימו לב שאתם לא נופלים בפח. שמיזם האחדות שלכם, מה תמון בקרבו? מה האידיאל שאליו הוא מכוון? את כל מיזמי האחדות שרצים בתקופתנו, אל לנו ליפול במקסמי שווא של כולם קדושים. אנחנו צריכים לדעת שבתוכן של מיזם האחדות עומד הקדוש ברוך הוא, עומד המקדש, עומד את התורה הקדושה. כל מיזם אחדות שיהיה סביב ערך אחר, הוא יהיה קמל ונבל, הוא לא יחזיק מעמד. כל מיזם כזה צריך לראות מה עומד בראשו, לאיפה הוא שב, מה הבית שלו, איפה הבית שלו. תשובתו הרמתה, כי שם ביתו. זה ההבדל בין שמואל לבין קורח. לאן הכל הולך? משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. אתם יודעים, חז"ל אומרים, וגם כתוב בפנימיות, הוא אומר בשלה הקדוש, צדיק כתמר יפרח. אם אנחנו ממשיכים קצת משירי שבת, מתפייטים עוד קצת עם הקר לי ואך מגיעים עוד. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנו נשגה. סופי תיבות אומרים חז"ל קורח. צדיק כתמר יפרח. הוא צדיק, אבל רק בסוף. אתם יודעים, רק בסוף. אתה רואה את שמואל יוצא ממך? סבלנות, תהליך. זה לא אמיתי לקטוף הכל עכשיו. זה לא אמיתי. יש תהליך שצריך לצמוח. צדיק אדמר יקח סופי תיבות קורח, לא ראשי תיבות. הצדקות מגיעה כשאתה ממתין מלא בגבורה. שמעתי מהרב רובן פעם משהו מתוק מדבש. אומר הרב רובן, מה עושים עם גרעין שחושב שהוא כל כך מושלם? הכל כבר גרעין בא אליכם יום אחד, בא אליכם לשולחן, שלום נעים מאוד, אני העץ. איזה עץ אתה? אני עץ הפרסקים. איזה עץ הפרסקים? אתה בסך הכל גרעין כזה קטן. לא, אני עכשיו עץ הפרסקים. עץ הפרסקים, עכשיו, הוא כותב לך שלט. מה תעשה איתו, אותו אחד שבא לך עכשיו? תשתול אותו באדמה. שים את קורח, פתח את האדמה. תשתול את הגרעין! אתה גרעין גדול מאוד. אני אגלה לך סוד, הגנים שלך כל כך אמיתיים. בגנים שלך קיים עץ. בגנים שלך קיים שמואל. שמואל! בתוך הגנים שלך קיים הקריאה הגדולה הזאת לחבר את כל עם ישראל. אבל אתה בסך הכל גרעין עכשיו. אז תיבלה באדמה. ואז התוצאה של זה שתצעק. בעל כורחך אתה תצעק. משה אמת ותורתו אמת. ואנחנו בדעים שבעזרת השם נזכה ללכת בדרכו של משה רבנו. שנזכה להיות מלאי סבלנות ותהליכים. מלאי מבט עמוק. כל טוב סלע, ברוכים תהיו.